ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אלה ראשי בית אבותם. התורה כותבת כאן את הייחוס של משה לאהרון. לכאורה היה מתאים לכתוב את זה בהתחלת הסיפור, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, לכתוב שם מי זה האיש מבית לוי, או אם לא אז בסוף כל התורה. אבל למה בדיוק במקום הזה, באמצע הסיפור של השליחות של משה, ופתאום בייחוס של משה ואהרון? אולי מותר לומר שזה בעד לרמוז משהו, שבנוהג שבעולם אדם שיש לו הצלחות אז הוא מייחס אותם לעצמו, אני עשיתי, אני אמרתי וכן הלאה. ומזה, אם יש לו כישלונות אז הוא לא כל כך אשם, זה היה לו אבא כזה, סבתא כזאת, הוא לא תודה בעצמו. התורה מראה אצל משה רבנו שלהפך צריך להיות. עד כאן יש לו משה רבנו רק כישלונות, הוא מכה את המצרי אז הוא מוכרח לברוח ממצרים, הוא מדבר על פרעו אז הוא מכביד את העבודה על בני ישראל, הוא מדבר על בני ישראל ולא שמעו אל משה. עד כאן אין אבא, אין סבא, אין שום דבר. מכאן משה מתחילות ההצלחות. משה ייתן לפרעו מכה אחרי מכה ויוציא את בני ישראל ממצרים ויריד לוחות מהר סיני ועד שערי ארץ ישראל. אז התורה מזכירה, כן, זה משה, ודאי משה הוא גדול עד מאוד, אבל יש לו גם אבא ויש לו גם סבא, גם הזכויות האלה מצטרפות. אז מזכירים פתאום את האבא והסבא ואת כל המשפחה. זה הנבא של משה שהוא לא תולה שום דבר בעצמו, אלא אין לו משל עצמו שום דבר. גם אם הוא, הרי זו שאלה, איך אפשר לכתוב בתורה והאיש משה ענב מאוד מצד אחד, זה לבד איך אדם כותב על עצמו והאיש משה ענב מאוד, אבל גם שהוא גדול מכל הנביאים, אם יהיה נביא אחר מאוד לא אכן עבדי משה פעל פעל הדבר בו, למה זה לא סותר לענבה אם כותבים את זה? נכון שהוא כותב מה שהשם אומר לו לכתוב, הוא לא כותב מדעת עצמו שום דבר, אבל הוא מאמין על מה שהשם אומר. אז אם השם אומר שהוא יותר גדול מכל הנביאים וכן הלאה, איך זה לא סותר לענבה? התירוץ שהוא מאמין מה שהשם אומר, אבל לא תולה את זה בעצמו. השם ברא אותי ככה, אז אני ככה, ולא אני עשיתי, כשברוך הוא עשה. אני קייתי את פרעו, הקדוש ברוך הוא שלח אותי להכות את פרעו. מה שם היה רוצה, היה שולח מטאטא להכות את פרעו. אז הוא שלח אותי. זה לא אני. השם באמת רומז את זה בהתחלה. ברגע שמשה שואל מי אנוכי כי ילך את פרעו, השם אמר לו כי יהיה עמך, זאת התשובה לכל הדברים, זה לא אתה, זה כי יהיה עמך, אם אני הייתי רוצה הייתי שולח מישהו אחר, בחרתי לשלוח אותך, אל תתלה את זה בעצמך. הוא לא תולה בעצמו, זה ענב מאוד, אין לו שום מחשבה עצמית שאני עשיתי, תשמעו איך הוא עשה, זהו. הגמרא אומרת, משה רבנו בעגל, הוא לא תולה בזכות עצמו, הוא תולה בזכות אברהם יצחק ויעקב, זכור לעבדך לאברהם יצחק ויעקב. לכן הקדוש ברוך הוא תולה במשה רבנו, ויאמר להשמידו מלולי משה וחירו עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית. היות והוא לא תולה בזכות עצמו, הקדוש ברוך הוא תולה בזכות עצמו. לעומת זה אומרת הגמרא, חזקיהו מלך יהודה שגם כן היה צדיק גדול עד כדי כך שהיה הווה מן שיהיה משיח, אבל כשהוא מתפלל להשם כשהוא חולה הוא אומר, זכור נא את אשר התהלכתי לפניך באמת והטוב בעיניך עשיתי, הוא תולה בזכות עצמו, אז תלו לו בזכות אבותיו, הוא באמת עברי מהמחלה, אבל השם אומר למעני ולמען דוד עבדי, זה לא בגללך אלא בזכות דוד אני נציל את ירושלים. מה אומרת שעליכם חזקיהו בתפילה שלו אחר כך במכתב שלו כותב הנה לשלום מר לי מר, שגם בשעה שהשם שולח לי שלום אבל זה מר, והשם מוכיח אותי שלא הייתי צריך לתלות בזכות עצמי, הייתי צריך לבקש בזכות דוד, בזכות משה, לא בזכות עצמי. שמי שתולה בזכות עצמו אז אפילו אם מגיע לו לא תולים לו בזכות עצמו אלא בזכות אחרים. מה עומד על נחמיה שהספר שלו לא נקרא על שמו, הרי הגויים חיתקו את ספר עזרא לשניים, יש ספר עזרא ונחמיה, אבל באמת זה ספר אחד, אצלנו בגמרא זה ספר אחד, בכתיבה כותבים זה ספר אחד, זה לא שני ספרים. הגויים קראו לחלק השני ספר נחמיה, אבל בגמרא זה נקרא ספר עזרא. רש"י בהרבה מקומות מציין כדאית בעזרא, וגם תקנים תקנו בצד שזה בנחמיה, אבל רש"י ידע תנ"ך, אלא שנחמיה זה בספר עזרא, זה לא, אין ספר נחמיה. אז אומרת למה לא נקרא ספרו על שמו, רוב הספר באמת דברי נחמיה לא דברי עזרא, אז למה לא קראו לו ספר ספר נחמיה? מפני שהוא הזכיר את עצמו לשבח, הוא כתב זוכרה לי אלוקיי לטובה, הוא משבח את עצמו, אז לא קראו לו ספרו על שמו. משה רבינו הוא אמר מה אני שהתורה תקרא על שמי, אז לכן התורה נקרא תורת משה. זו המידה הגדולה של משה רבינו, הענווה מכל האדם אשר פני האדמה, והניגוד לזה זה הכוחי ועושים ידי הגאווה, זה מרידה במלכות שמיים. כשאדם מתגאה אז הוא תולה כאילו הוא עשה משהו, באמת הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, לא הוא מנהיג את העולם. הרמב"ן אומר שהוא לוקח לעצמו את המלבוט של הקדוש ברוך הוא, גאות לבש, אז מה אתה לוקח לעצמך את הלבוט של הקדוש ברוך הוא? זה ממש מרידת מלכות שמיים, כבר אדם מתגאה, אני עשיתי ואני כך וכך. זה גם מכשול לבן אדם, כי כשהוא חושב שהוא הכי חכם קשה לו להיות לומד מכל אדם, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, אבל כשהוא חושב שהשכל שלו הכי מבריק והכי יודע אז קשה לו לקבל דעות של אחרים, הוא חושב שהכל, שכל החוכמה אצלו. אז זה באמת מכשול גדול, זה מכשול אצל רופא שחושב שהוא הטוב שברופאים ולכן לא צריך להתייעץ עם רופא אחר, לכן בשאר מקצועות זה מכשול גדול במצוי הגאווה. אבל יש יצר ההפוך, איפה זה? זה דווקא בישיבות, שם יש יצר ההפוך, שאדם מחליט שהוא לא יודע כלום, מה יש לו לשבת ללמוד? הוא לא מצליח, הוא בין כל וכל לא יהיה גדול הדור, אז מה יש לו לשבת וללמוד? זה יצר ההפוך, לחשוב שאתה לא מצליח. ואם אתה לא גדול הדור, אתה לא צריך ללמוד. צריך ללמוד תורה, בין אם תהיה גדול הדור ובין אם לא. ובאמת אי אפשר לדעת מי יהיה גדול הדור. יש כאלה שבהתחלה לא היה ניכר להם הכישרון, ואחרי זמן יהיו גדולי הדור. אבל כל אחד חייב ללמוד תורה, בין אם יהיה גדול הדור בין אם לא יהיה גדול הדור. זה ויצר רע שנותן ענבה מזויפת כזאת, ענבה שלא כדאי ללמוד, כדאי לעשות משהו אחר, שאני לא מצליח. כמו שצריך לברוח מהגאווה, צריך לברוח גם מהענבה, הענבה הפסולה. רב חיים זוננפלד היה לו אח שהיה חנווני, והוא היה כותב לו תמיד שילמד תורה, והכי פעם כתב לו, מה אני תלמוד תורה? אתה רב חיים, אתה נהיה אדם גדול, אבל אני הרי אדם גדול לא היה, אז מה אני צריך ללמוד תורה? אז רב חיים ענה לו, ואם אתה פותח את החנות אתה חושב שתהיה גביר כמו רוטשילד? אתה לא תהיה רוטשילד, אלא בכל זאת בשביל מה שמרוויחים כדאי לפתוח את החנות, ואותה סיבה בשביל מה שמצליחים כדאי ללמוד תורה, גם אם לא נהיים תכף כמו רב חיים זוננפלד או כמו גדול אחר, זה צריך ללמוד תורה, להרוויח מה שאפשר, להרוויח עוד רש"י, עוד תוספות, הכל זה רווח. האמת היא שבאדם לא מרגיש כמה הוא גדול, כמה הוא גדל כשהוא לומד תורה. כל דיבור מרומם את האדם, כל מילה של רש"י, כל מילה של תוספות, מבין עוד קושיה, עוד תירוץ, הוא גדל והולך, הוא לא מרגיש בזה שהוא גדל והולך, הוא רוחש לו אוצרות. אבל אמרו שאתה מוצג בתורה הוא בונה עולמות, כתוב ועשים דבריי בפיך ומצל ידי כי סיתיך לנטוע שמיים וליצוד ארץ. אז כל מילה של תורה שאדם מוצאים פיו הוא בנה שמיים וארץ, אז הוא רק לא מרגיש את זה, יצרה לא נותן לו להרגיש את זה שהוא כל כך גדול שהוא בונה עולמות. הוא מביא את הגולה, אומר חזר, אדם לא יודע מה שהוא עושה כשהוא לומד. נכון שאסור להתגאות, צריך להיות ענב, אבל לא ענב כסיבה להפסיק ללמוד, אלא להפך, כסיבה להוסיף ללמוד. ואם באמת הוא קשה ללמוד, אז הרי להפך, לפעמים צערה אגרה, כמה שיותר קשה ללמוד יותר מקבל שכר על הלימוד. אדם שהשכל שלו מבריק לא מקבל הרבה שכר על הלימוד. מישהו צריך להתאמץ בשביל להבין תורה, אז אדם מקבל יותר שכר, לפעמים צערה אגרה, כמה שיש יותר מאמץ. למה מקבל את זה? כי המצווה יותר גדולה, כי עבודת השם שלו יותר גדולה. אז מילא הוא יותר עובד השם מאשר מי שמבריק ראש פתוח. רק יצר רע, לא רוצה שבאדם ילמד, כי הוא לפי דעתו לא מבין כל כך הרבה. אנחנו אומרים כל יום אלה דברים שאין להם שיעור, אלה דברים שאדם אוכל פרטים בעולם הזה, וכאן כאן גם בין השעה שם הכנסת קלה וביקור חולים. מה פרוש הכנסת קלה? הכנסת קלה זה לא רק לרקוד קצת בחתונה ולאכול רבע עוף, הכנסת קלה פרושה להשיג לקלה דירה ומלבושים ומכשירים שהיא צריכה, גם תזמורת לחתונה, כל הדברים שהיא צריכה, מסתכם במאה אלף או יותר. מה זה ביקור חולים? זה לא רק לשאול את החולה מה שלומך ולהגיד רפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל, אלא צריך ניתוח בארצות הברית או משהו, תסדר לו טיסה לארצות הברית ורופא שיטפל בו שם ואחיות שידאגו לו וכן הלאה, יכול שוב להסתכם במאה אלף ויותר. ודאי שהקדוש ברוך הוא לא משלם פחות ממה שהאדם משקיע. אז אם אדם בשביל שתי המצוות האלה משקיע 200,000, השם משלם ודאי לא פחות מ-200,000. אם אחר כך אנחנו אומרים בתלמוד תורה כנגד כולם, זאת אומרת שהשכר על כל מילה של תורה הוא לא פחות מ-200,000 שקל. אני חושב שבשכר, אני לא אמרתי דולר, אבל הייתי צריך לומר דולר, אבל 200,000 שקל זה גם די יפה. אני חושב שבשכר כזה גם ההסתדרות הייתה מסכימה שיעבדו שעות נוספות. ושכר כל כך גדול, האמת היא שאסור למדוד את זה בכלל בדולרים או בשקלים, ולמה באו יותר גדול מכל זה? יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה, לא פשוט מכל חיי העולם הזה, אם ניקח את כל התענוגים של בני אדם מתחילת העולם ועד סופו, מיליארדי בני אדם נהנו גם כסף וגם מכוניות ומלבושים ומאכלים וכל יתר התענוגים של העולם הזה, ניתן הכל לאיש אחד במכה אחת ולא מגיע לקורת רוח בעולם הבא. קורת רוח זו הנאה הכי קטנה שיש, הנאה הכי קטנה בעולם הבא שווה יותר מכל הדברים האלה שאמרנו. אז אנחנו לא יודעים כמה אנחנו מקבלים, אם היה לנו דף חשבון של עולם הבא, אם היינו מקבלים, היינו רואים, לא יודע כמה אפסים היה צריך לכתוב בדף הזה, היינו רואים מה שאנחנו מרוויחים בכל מילה שאנחנו אומרים, וגם כמה מפסידים כשמבטלים תורה וכשמבטלים תפילה, מפסידים קדיש, מפסידים דברים אחרים, אז גם זה מתבטא בדף החשבון. אבל דף החשבון בצד החיובי על התורה שאנחנו לומדים ועל התפילה גדול ועצום עד מאוד, קשה לתאר אותו, לכן אנחנו לא מקבלים את הדף חשבון הזה, כי אין לנו מקום להכיל אותו, אין לנו ציור אמיתי של עולם הבא. למה אין לנו ציור אמיתי של עולם הבא? אמרו שתי סיבות והן משלימות זו את זו. סיבה אחת, מפני שאין לנו הבנה בעולם הבא, כמו שעיוור מלידה לא יכול להבין מה זה צבע, תסביר לו, התמונה הזאת כל כך יפה, כחול, כל כך יפה, עם השמיים והירוק, הסבים ירוקים והתפוחים האדומים, הוא לא מבין מה שאתה מדבר עליו, כי אין לו מושג, ולא תופס מה זה כחול ומה זה אדום ומה זה ירוק, אז כך אין לנו את החושים לקלוט את עולם הבא, אי אפשר לתאר לנו את עולם הבא. ואם השם יתן לנו את החושים באמת איך לתפוס מה זה עולם הבא, אז אמרו שלא היינו מסוגלים לקיים מצווה לשמה, ורוב שהיינו להוטים לעולם הבא, זה היה כל כך מלהיב אותנו שאי אפשר לקיים מצווה לשמה, וכשלא מכם לשמה לא זוכים לעולם הבא, אז מלא מפסידים. אז לכן השם מנע מאיתנו את ההשגה מה זה עולם הבא. אבל צריך לדעת שעולם הבא זה יותר מכל מה שאנחנו יכולים לתאר עצמנו בעולם הזה. עין לא ראה את האלוקים שזה אותך כתוב על עולם הבא. הגר"א אומר שעל כל רגע ורגע שאדם חוסם את פיו לא לדבר דברים בטלים, אז הוא זוכה לשכר שאין שום מלאך ומרגע יכולים לתאר. אז כל שכן שהוא לא חוסם את פיו אלא לומד תורה, לא רק לא מדבר דברים בטלים אלא לומד תורה, ודאי השכר גדול ועצום מאוד מאוד. הקדוש ברוך הוא מצפה למוצא פינו, העולם עומד על שלושה דברים, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. למה על שלושת אלה העולם עומד? חשבתי מפני שאלה דרכי הדבקות העיקריים בקדוש ברוך הוא. תלמוד תורה זה הדבקות בשכל של הקדוש ברוך הוא, להבין מה רצון השם. אין לנו דרך אחרת להבין מה רצון השם אלא רק מה מחשבת השם, רק דרך התורה. אנחנו, כי גברו שמיים מארץ, כן גברו דרכיים מדרכיכם ומחשבותיים ממחשבותיכם. אין לנו תפיסה במחשבת השם. אז השם בחסדו הוריד לנו לארץ איזה ניצוץ של מחשבת השם שמתלבש בתורה, כדי שיהיה לנו איזושהי תפיסה במחשבת השם. כל אחד לפום דרגה דילי, ילד בכיתה א' לומד חומש, ובקדאי גם למד חומש, ומשה רבינו למד תורה. אף אחד לא מבין את התורה עד הסוף, גם לא משה רבינו, גם אחרי 3,000 שנה בגן עדן, גם משה רבינו עדיין לא יודע הכל. התורה היא אינסופית, רק אלוקים מבין דרכה. אבל ודאי כל אחד לפי מדרגתו משיג בתורה, משיג מחשבת השם. אז לכן זה הענף האחד של דבקות בהשם, לימוד התורה. הענף השני זה עבודה, עבודת הקורבנות, או בזמן הזה שאין לנו עבודת הקורבנות, אז יש לנו התפילה במקום הקורבנות. כשאדם מקריב קורבן הוא צריך להרגיש שהוא היה רוצה בעצמו להיות קורבן להשם. וכשהקדוש ברוך הוא לא רוצה קורבנות של בני אדם, את יצחק הוריד מהמזבח, אז נתן לנו במקום זה בהמות ומנחה, עופות, להקריב להשם. אבל בעצם הגיתי אני רוצה להיות קורבן להשם. וכך בתפילה צריך להרגיש את הקרבה, שאני זוכה לדבר לקדוש ברוך הוא פנים אל פנים, מדבר אליו בלשון נוכח, ברוך אתה השם, מבקש מה שאני רוצה לבקש, מה שאני צריך לבקש, ומודה לו בצורה שתקנו לנו להודות לו. להרגיש את הקרבת אלוקים הגדולה בתפילה, לא לנסות לגמור את התפילה מה שיותר מהר ולברוח, אלא לנסות לעמוד לפני השם, לדבק בהשם. הדרך השלישית, הגמילות חסדים, לפני שאנחנו צריכים להידבק במעשי השם. אנחנו לא מבינים למה השם ברא העולם, אבל עד כמה שהשכל שלנו מרגיע, השם ברא את העולם בשביל להיטיב, לברוא ברואים שיוכל להיטיב להם. אז ההטבה היא הדבקות במעשי השם. עד כמה שבאדם גומל חסד, הוא מדבק במעשי השם, מתכוון לקדוש ברוך הוא. היות והדברים כל כך גדולים ונשגבים, לכן כמה העונש של ביטול תורה כל כך חמור, שכבר אומרת הרי שהעונש של ביטול תורה שכל מי שיכול לעסוק בתורה ולא עוסק, זה עונש שלו חמור מאוד. אבל צריך להבין מתוך זה שאם העונש שזה כי דבר השם בזה, ומי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, יקרת, תקרת הנפש, יקרת בעולם הזה, תקרת לעולם הבא. אבל צריך להבין שמידה כנגד מידה, אם כל כך חמור העונש של ביטול תורה, אז מידה טובה מרובה מידת פורענות, השכר הלימוד תורה גדול הרבה יותר. אין קץ למתן השכר של תלמוד תורה. וזה לא רק שכר, אנחנו הרי לא צריכים רק לעבוד על מנת לקבל שכר, אבל פירושו שתיקון העולם שאני עושה הוא עצוב ורב כשאני לומד תורה, שההתקרבות לקדוש ברוך הוא כשאני לומד, עשיית רצונו יתברך כשאני לומד, זה עצום ונורא לאין שיעור. אז כדאי לא להיות ענב בדבר הזה, אלא ויגבה ליבו בדרכי השם, ללמוד תורה, להרגיש שאני גדל בתורה, וגם אני לא מרגיש לדעת בכל זאת שאני גדל בתורה, בהשבת ללמוד תורה כל ימי חייך, לזכות בשביל זה לחיים ארוכים בעולם הזה ובעולם הבא.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.